טוב, בואו נתחיל. אנחנו בעצם התחלנו לפני כמה פעמים, התחלנו לעסוק אחרי שעסקנו קצת בסוגיית הזוגיות, עסקנו בסוגיית הבית, התחלנו לעסוק בסוגיית הבית, ובעצם מה שראינו, ראינו עיקרון יסודי, שאף על פי שכלפי חוץ נראה, שהבית הוא לכאורה פרטי, אל מול האחריות של האדם להיות כללי, בעצם הבית הוא איזושהי תמצית כללית, הוא לא פרטי, הוא תמצית כללית פנימית, נקרא לה כלל איכותי, שממנו אנחנו צריכים לצאת החוצה אל הכלל הכמותי. זאת אומרת, יוצא לפי זה שבעצם, אם רגע ניקח את המשפט הזה מזווית אחרת, יוצא בעצם לפי זה שהבית, מצד, כשאני מסתכל על הבית, אז אני יכול להתייחס אליו בשני רבדים. רובד אחד, זה הרובד של המבט החיצוני, שאם רגע נתחבר לסוגיה הקודמת, הבית הוא נראה מקום פרטי, אגואיסטי, חומרני, שבו בעצם המשפחה כביכול מצפה לטפל רק בעצמה, והיא שוכחת מהאחריות שלה והקשר שלה לעולם הגדול, והאחריות לתקן את העולם הגדול וכו'. מצד שני, על פי מה שלמדנו בדף הקודם, אף על פי שכלפי חוץ הבית הוא נראה מאוד חומרי ומאוד פרטי ומאוד, נקרא לזה, אגואיסטי, משפחתי, מצד האמת הבית הוא גונס בתוכו, בשורש שלו, בפנימיות שלו, איזשהו ממד רוחני מאוד אידיאלי, מאוד עליון, וכמו שראינו, זה בעצם כלל ישראל קטן. כמו שראינו, המשפחה הזאת זה איזושהי גרעיניות כלל ישראלית קטנה, שרק כשהגרעיניות הכלל ישראלית הקטנה הזאת תהיה שלמה, אז יהיה אפשר באמת להשפיע על כלל ישראל הכמותי בחוץ. זאת אומרת, אם אני מסכם את המשפט הארוך הזה, יוצא לפי זה שכשאנחנו מקימים בית, יש בו בעצם שני ממדים. כלפי חוץ, וגם ברמה הכי פשוטה אני אומר, כלפי חוץ, הבית זה נראה מקום שבו בעצם חיים אנשים, נקווה שיש ביניהם תקשורת טובה, נקווה שגם נחמד בבית. האנשים, המשפחה הזאת, יש לה גם צרכים, למשל כמו פרנסה וכדומה. זה ממד אחד של הבית, ממד שני של הבית, מצד שני. יש ממד שני בבית. והממד השני שבבית זה שכינה ביניהם. הממד השני של הבית, תודה רבה. הממד השני של הבית זה בעצם הממד הרוחני של הבית. ויש, הייתי אומר, איזשהו מתח מובנה הרבה מאוד פעמים, בין הממד החומרי של המשפחה, לבין הממד הרוחני, הערכי, האידיאליסטי של המשפחה. ואני נראה לי שאני לא אתאה אם אני אומר, שפעמים רבות, גם נקרא לזה אנשים שמקימים משפחות, שהמטרה שלהם היא באמת שהמשפחה תהיה אידיאליסטית וערכית ותורנית, אם נדבר כרגע ברמה של תורה, אז תורנית, הרבה פעמים הכרחי החיים וצורכי החיים ושיתפון החיים וכו', הוא מביא את הבית, לפעמים אנחנו לא שמים לב עד כמה זה קורה מהר, אבל מביאים את הבית למקום שבו הבית נהפך להיות חומרי ופרטי ודואג לעצמו, ולו רק אפילו בנושא שנקרא פרנסה. אפילו הנושא הזה. בסדר? אז מה שחשבתי להתחיל לעסוק היום, אני אתאר לעצמי שזה לא רק יהיה הדף הזה, יהיה לזה עוד המשך, אני אתאר לעצמי, זה, ואנחנו לא אמורים לצאת מכאן עם טבלה, אבל כן עם כיוונים, בעזרת השם, איך באמת אנחנו בונים בית, שמצד אחד, בפנימיותו, בשורשו, במגמתו, יהיה ברור ומוחלט שיש כאן אידיאל רוחני בבית הזה, ומהמקום הזה הבית הזה יוצא לדרך, ומצד שני, שבתוך, הייתי אומר, הביטויים המעשיים של האידיאלים הרוחניים האלה, יש מציאויות חומריות, הכרחיות, כלכליות, אגואיסטיות, שגם הן צריכות טיפול, וגם בהם אנחנו צריכים, וגם אותם צריכים לתפקד, וכו'. והמתח הזה, הייתי אומר, הוא מתח איזה מתח מובנה בהקמת המשפחה. שמצד אחד יש כאן איזה שורשים הרבה יותר אידיאליים שצריכים גם לצאת אל הפועל באופן מעשי, ומצד שני, הכרחי וצורכי החיים יכולים, כמו שאמרנו מקודם, להביא אותנו למקום שכביכול האידאל הרוחני יכול להשתכח מאיתנו. אז זה בעצם הנושא שלנו, שהוא נושא שלם. הוא לא קשור רק לבית, כל החיים שלנו הם כאלה, אבל אולי הבית זה, הייתי אומר, הדוגמית הטובה למתח הזה בין שני הממדים האלה, ולכן גם הכותרת שלנו, בין האידאל הרוחני למציאות החומרית. בסדר? זה פחות או יותר כיוון שאנחנו רוצים להתחיל לנוע בו מהיום. מה שיש לפנינו בדף הזה, שני הצדדים האלה, זה בעצם ליקוד של כמה פסקאות מעין היה, בעיקר מעין היה, בעיקר או רק מעין היה, שדרכם אפשר בעצם להתחיל לייצר איזושהי, הייתי אומר, לא טבלה, אבל איזשהם גבולות גזרה בתוך כל החשבון הזה, איך אנחנו עושים את זה נכון. טוב, בואו נתחיל בפסקה מספר 2, היא תעזור לנו להגיע יותר נכון לפסקה מספר 1. הגמרא מספרת כך, תנו רבנן, אומרת כך, ממשיכין יין בצינורות לפני חתן וכלה, וזורקים לפניהם כליות או כליות ואגוזים, בימות החמה אבל לא בימות הגשמים, אבל לא גלוסקאות. זאת אומרת, היה בזמנו, בזמן הגמרא, איזשהו סוג של מנהג, נקרא לזה ככה, שבזמן החופה, בזמן החתונה, חתן וקלה, אולי זה רק בזמן החופה, אולי כל שבע ברכות, לא יודע, אבל ודאי שהחתן וקלה מייסדים את הבית שלהם, אז רוצים לסמן להם את המטרה, את הכיוון, לאן הולכים וכו', אז היו עושים שני דברים לפני, או שלושה דברים, נגיד שניים. א', ממשיכים יין בצינורות, זאת אומרת, היו לוקחים איזה מין, נגיד, צינור חלול להבדיל, כן? כמו נגיד צינור ביוב כזה, כן? רק כדוגמה, בסדר, מחילה לדוגמה, ומזרימים בתוכו יין. וכן, אז היו מזרימים איזשהו יין מצד אחד לצד השני, והוא במחאות שופכים את היין לפני החתן והכלה, נקרא לזה ככה. זה דבר אחד שהיו עושים, לכאורה דבר קצת משונה. ודבר שני שהיו עושים, זורקים לפניהם כליות ואגוזים. או כליות ואגוזים, כלומר זורקים לפניהם, נקרא לזה פיצוחים, בסדר? רק בימות החמה ולא בימות הגשמים, אבל לא היו זורקים לפניהם עוגיות. גלוסקאות, עוגיות, עוגות, לחמים וכדומה, זה לא. אם כן, מה שני הדברים שכן היו עושים, המשכת יין בצינורות וזורקים לפניהם כליות ואגוזים. מה זה אומר כל הדבר הזה? עכשיו כמובן שלא... אז אפשר להסביר ברמה הטכנית שרצו לשמח את החתן והכלה, אז שמשפריצים מים דרך צינור, בפרט אם זה יין, ובפרט אם, אם הוא נוגע בך, יין שמח לבב אנור, זה משמח את האנשים. לא יודע, אפשר להסביר את זה בכל מיני כיוונים כאלה, וזורקים לפניהם כליות ואגוזים, מה שנקרא זורקים סוכרות לבר מצווה, כי זה משמח את הילד. בסדר. אפשר להסביר את זה ברמה הזאת, וברמה מסוימת אולי גם נכון. אבל כמובן, חכמים כאן רצו לרמוז דברים הרבה יותר עמוקים, מאשר סתם איזשהו סוג של שמחה חיצונית, נקרא לזה כך. אז בואו נראה. אומר הרב, נועם השמחה, בואו נקרא אולי את כל הפסקה כדי לראות רגע את כל התמונה. נועם השמחה שראוי שיבקש כל איש בחייו למצוא, ראוי שתהיה מוגבלת. כי בעבור השמחה, כי בעבור השמחה את גבולה, תביא לידי מצב עוללות שסופה תוגה. והדרכה הנכונה לקניין השמחה הממוצעת, שהיא אור חיי האדם שתועילהו לקנות המידות הטובות והשלמת החוכמה ויראת השם תאורה, היא... במה שימאס האדם הדברים המותריים. נראה בהמשך שהמשפט הזה הוא לא משויף עד הסוף, כי הרב בעצמו אומר למשל במקום מספר אחד, תראו רגע בעין היה שורה נגיד שישית, אמנם המותרות אם שאין למעשם ולאבדם. אז פה בפסקה 2 הרב אומר, ימאס האדם הדברים המותריים. וכאן בפסקה 1 הוא אומר, אין, אמנם המותרות אין למעשם, אם שאין למעשם ולאבדם. דרך אגב, זה שתי פסקאות עוקבות בעיניה, זה שתי סוגיות, שני מאמרים מקבילים או עוקבים בגמרא אחד אחרי השני. בסדר? נו, אז לכאורה, כן, הרב ודאי לא סותר את עצמו. צריך להבין מה הרב מתכוון, תכף נראה. אז היא במה שימאס האדם הדברים המותרים, אני חוזר לשתיים. על כן, ממשיכין יין המורה על השמחה בצינורות, שהן מוגבלות. וכן הוראת הצינור גם מפי חכמי הקבלה, על הגבלת העניינים בסידורם. זה חלק ראשון, חלק שני. וזורקים לפניהם כליות ואגוזים, זריקת האוכלים תורע לעדי חשיבותם. על כן ראוי שהכליות ואגוזים שהם אינם מצרכי האדם המוכרחים, שיהיו בלתי נחשבים בעיני האדם הרוצה לקנות בחייו השמחה המוגבלת השלמה. אמנם בריחת או קרת המותרות לא יביא להפחית את ערך החיים בכללו, כי הצרכים המוכרחים ראוי שיתפסו מקומם הראוי להם. על כן גלוסקאות שהם עיקר חיי האדם מוכרחים, ראוי להרחיק מהם כל זלזול, וחשיבותם והוקרתם תביא טובה וכישרון מוסרי לאדם. והיערות להדרכת השמחה ותנאיה, ראוי האדם להיות מתעורר בהם בהתחלת בניין חייו בחיי המשפחה. שאז יוחז בדרכו בצדק ומשרים, לבנות בית לתהילה ולתפארת בישראל, וזרוע דור ישר וצדיק, המכלכל דבריו במשפט. טוב, אם אפשר רגע מסילת ישרים, יש לכם פה על השולחן? יחזירו למקום. יופי. אז אנחנו נשתמש גם במסילת ישרים. תודה. בואו נתחיל מההתחלה במקום מספר 2. נועם השמחה שראוי שיבקש כל איש בחייו למצוא, ראוי שתהיה מוגבלת. בואו רגע נעשה איזושהי הקדמה, לא הייתי אומר מאוד ארוכה, אבל איזושהי הקדמה חשובה, כדי להבין את הנקודה הזו. חז"ל כידוע אמרו, על פי הפסוק, יין ישמח לבב אנוש, אמרו חכמים, אין שמחה אלא בבשר וביין. נעזוב כרגע בשר, נדבר על היין. כלומר, היות והפסוק אמר, יין ישמח לבב אנוש, אז ממילא, אם אדם רוצה להיות שמח, אני אומר עכשיו משפט לא נכון, אז הוא צריך לשתות יין. זה לא נכון, המשפט הזה, תכף נסביר אותו. בכל אופן, יין, על פי הפסוק, על פי חז"ל, זה איזשהו, הייתי אומר, ממד לשמחה נכונה. מה זאת אומרת? למה? מה יש ביין שהוא בחינת שמחה? אז יש הרבה הסברים. ההסבר, אני חושב, הוא יותר מדויק, הוא יותר נכון, הוא ההסבר הבא. היין הוא בעצם תולדה של הענבים. היין הוא בעצם המיץ הפנימי, כך מסביר המהר"ל, הוא המיץ הפנימי שנמצא בתוך העיניו. עכשיו, מה זה בא לסמל, אומר המהר"ל? העיניו הוא ביטוי למציאות החיצונית. אם אני עכשיו הולך למטע הגפנים, ואני רואה הרבה מאוד אשכולות ענבים, ישאלו אותי מה אתה רואה, אני אגיד, אני רואה פירות עגולים שנקראים ענבים, שכל אחד מהם הוא בפני עצמו ויחד הם באשכולות. בסדר. אבל יש בתוך העולם הגלוי שאותו אני רואה כרגע ענבים, בתוך העיניו הזה יש מיץ. והמיץ הזה מבחינת האמת הוא יותר משובח מאשר הענבים. נכון? קילו יין עולה יותר מאשר קילו ענבים. נכון? ליטר יין עולה יותר מאשר קילו ענבים בדרך כלל. בסדר? זאת אומרת, היין הוא בעצם הפנים של החוץ שהוא בעצם הענבים. עכשיו יותר עמוק מזה. העץ היחידי שנקרא לא על שם הפרי שלו, אלא על שם המיץ שבתוכו, הוא הגפן. למשל, בניגוד לעץ השמן, שלא נקרא עץ השמן. איך הוא נקרא? עץ הזית. זאת אומרת, אף על פי שאולי עיקר השימוש בזיתים הוא השמן שיוצא מהם, העץ הזה לא נקרא עץ השמן, הוא נקרא עץ הזית. זאת אומרת, אף על פי שהשמן אולי הוא דבר משמעותי ומרכזי, אבל העץ הזה נקרא על פי הפרי שלו, ולא על פי המיץ שבתוכו, עץ הזית. לעומת עץ הגפן, שהוא לא נקרא על שם הפרי, הוא לא נקרא עץ הענבים, הוא נקרא עץ הגפן. זה העץ היחידי שנקרא על שם פריו. מה זה בא לומר, אומר המהר"ל? זה בא לומר שכשאנחנו פוגשים בעולמנו איזשהו ממד חיצוני, בחינת ענבים, אנחנו צריכים להוציא ממנו את התוכן הפנימי, ואז לייצר את היחס הנכון בין התוכן הפנימי לבין המעטפת החיצונית שלו. שהדוגמה לדבר הזה, הסמל לדבר הזה, זה יין. לכן נכנס יין יצא סוד, אמרו חכמים בגמרא, זה לא בגלל שיין בגימטריה שווה סוד, כלומר 70, אלא זה בגלל שהסוד הוא התוכן הפנימי של כל דבר, הצד הנסתר הפנימי שבכל דבר, והיין הוא מבטא את הצד הנסתר הפנימי שבענבים. לא דיברנו על זה אף פעם על הסוגיה הזאת? לא דיברנו? לא, אנחנו דיברנו על זה פעם? טוב, כנראה שלא. אז אני רוצה רגע להעמיק את זה יותר. יכול להיות שדיברנו על זה פעם, אני חושב שכן דיברנו, אבל בואו רגע נעמיק, ואם לא זוכרים וזוכות, עוד טיפה רגע. כשאנחנו, למשל, הייתי אומר, רוצים לאפיין במחאות, כן, איזשהו מעמד נקרא לו דתי, כן, המילה דתי, כן, היא מילה קטנה פה, אבל נקרא זה ככה. למשל, חופה, ברכות אירוסין, שבע ברכות. למשל, קידוש בשבת. למשל, ברית מילה, פדיון הבן. וחד ומאז הדר, יום טוב, סעודת מצווה וכו'. אז אנחנו בדרך כלל במעמדים האלה מוצאים את ברכת בורא פרי הגפן. בברכות הירוסין, בורא פרי הגפן. שבע ברכות, בורא פרי הגפן. בקידוש של שבת, בורא פרי הגפן. בברית מילה ופדיון הבן, בורא פרי הגפן. מה קשור בורא פרי הגפן לכל מעמד דתי? אלא, אם ניקח את הדוגמה למשל של חתן וכלה, היא דוגמה מצוינת לעניין הזה. לדוגמה, אם אני שואל חתן וכלה, למה התחתנתם? אז הם יכולים לענות תשובות מאוד חומריות, מאוד טבעיות, גופניות, נפשיות, שכליות, מכל מיני סגנונות. למשל, התחתנו כי נמאס לכל אחד מאיתנו להיות לבד. טוב, ספרה. אז מצאתי מישהו שיעזור לי לא להיות לבד. בסדר. התחתנו כי יש בינינו תקשורת טובה, כי נעים לנו ביחד וכו'. אלה תשובות חומריות שהן תשובות נכונות. אבל ברור שעומק הקשר שבינו לבינה הוא לא מתחיל מזה שנעים לנו ביחד והתקשורת בינינו טובה, ואנחנו אולי אפילו קצת מבטחים אחד את השני, אלא יש כאן איזה תוכן יותר פנימי, יותר אלוקי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כאדם שכלול משני צדדים, כמו שדיברנו. וברגע שאנחנו מתחתים, אנחנו בעצם מגלים את צורת האדם כפי שהבורא ברא אותה. ואנחנו צריכים לגלות את הבורא דרכנו, צלם אלוהים, כמו שדיברנו באחד השיעורים הראשונים. אז אף על פי שהחתן וכלה יכולים להבין את הקשר שלהם, ברמת, נקרא לזה על פי הכותרת, המציאות החומרית, הם צריכים בעצם לחשוף את הפנימיות של הקשר הזה, מעבר למציאות החיצונית הגלויה, שהיא בעצם אידיאל רוחני. לכן מברכים בורא פרי הגפן לפני חתן וכלה. מה זה אומר? זה אומר, אומרים בעצם לזוג, האם אתם תקועים בפירות, או שאתם, כלומר בענבים, או שאתם מצליחים להוציא מזה יין. בורא פרי הגפן. הגפן זה היין. פרי זה ענבים. האם אתם יודעים להוציא את הגפן מהפרי? דרך אגב, אם תגידו איזה, זה לא, זאת לא בעיה להוציא את הפנים מהחוץ, זה לא כך פשוט. כי למשל המשנה במסכת סוטה, כשהיא מדברת על תקופתנו, תקופת הגאולה, אז היא מביאה הרבה סימנים. אחד הסימנים שהמשנה שם הזכירה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. מה זאת אומרת? הגפן תיתן פריה. כלומר, עץ הגפן שאמור להוציא את הפנים, הוא יוציא קודם כל את המעטפת החיצונית שלו. הגפן תיתן פריה, כלומר, בקיצור, יהיו הרבה ענבים בשוק. הנמשל, העולם שלנו ברמתו, בהופעתו החומרית, היום נקרא לזה מדעית טכנולוגית, יהיו לנו אפשרויות מאוד רחבות. הגפן תיתן פריה. יהיו הרבה מאוד פירות, המעטפת החיצונית של החיים, ברוך השם תהיה מאוד רחבה, יהיו לנו הרבה אפשרויות. אבל היין יהיה ביוקר. זאת אומרת, יהיה קשה לאדם המודרני להוציא מתוך כל המעטפת החומרית הרחבה הזאת, ברוך השם, להוציא משם את התוכן הפנימי. ויווצר יחס לא נכון בין פנים לחוץ. אני רוצה רגע להגן את זה בביטוי שבטוח הזכרנו אותו פה באחד השיעורים, אבל כדאי להזכיר אותו גם פה. אנחנו ככה לקראת סופו של חודש שבט. אז אחד הפתגמים הידועים של הרב קוק לחודש שבט זה הפתגם הבא. חשק נטיית אילנות, דיברנו על זה. אני חושב שכן. נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. בואו רגע נפרק את המשפט הזה. במשפט הזה יש חשק ויש חפץ. חשק, אומר הרב, זאת הנטייה הטבעית שבאדם. הנטייה הגופנית, הנטייה הנפשית, הנטייה השכלית, הנטייה החברתית וכו'. זה נקרא חשק. חפץ, זאת הנטייה האלוקית שבאדם. יפה. אומר הרב, בעצם בעולם שבו אנחנו חיים, החפצים שהם התוכן הפנימי, הערך האלוקי הפנימי, נקרא לזה יין, החפצים הם תמונים או גנוזים או מוחבאים, כן איזה מילה, מוחבאים בתוך איזושהי מעטפת של חשק, שזה בעצם הענבים. אנחנו חיים בעולם שבעצם יש פנים וחוץ, אלוהי וטבעי, נקרא זה אידיאל ומציאות, כשהאידיאל הוא בעצם התוכן הפנימי, אבל הוא עטוף באיזושהי מעטפת חומרית שלפעמים מסתירה את האידיאל הזה. יפה, אומר הרב, אם אתה שואל אדם, חקלאי, למה אתה נוטע למשל עץ פרי, למשל גפן? למה אתה נוטע עץ גפן? אז הוא יכול לענות תשובות מאוד חשקיות. למשל, אני נוטע עץ גפן כי אני רוצה שיהיה לי ענבים זמינים בגינה, כי אני רוצה להכין מזה יין כי בחנות זה לא מאוד יקר, כי אני רוצה אפילו להיות עשיר, לשווק הרבה בקבוקי יין ולהיות עשיר. אלה תשובות חשקיות שאנחנו מכבדים את התשובות האלה, זה בסדר. אבל, אומר הרב, בעומק כל חשק נמצא חפץ. אם אנחנו שואלים את האדם הזה, למה אתה מגדל עץ גפן בגינה, זה לא רק כדי לממש חשקים, נקרא להם חושיים, חושתם או כלכליים, אלא אני נוטע באמת עץ גפן, כי אני רוצה להיות נותן לדורות הבאים, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא בעל חסד ונותן, גם אני רוצה להיות בעל חסד ונותן. הראיה שהעץ גפן הזה בעזרת השם ייתן פירות, גם אחרי שאני כבר האדם הזה כבר לא יהיה פה. אז כל חשק שמופיע כלפי חוץ, גונס בתוכו איזה חפץ אלוהי פנימי. אומר הרב, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. אף על פי שהחקלאי יכול לענות תשובות חשקיות מצד הנפש הבהמית שלו, מצד הנפש האלוקית שלו, הוא באמת אמור לענות תשובות חפציות, כי בכל חשק, בעומקו, יש חפץ. איפה אתה רואה את החפץ הזה בצורה ברורה? אומר הרב, בעץ החרוב. עץ החרוב שחלקו לפחות, חלק מהזנים שלו, נותנים פרי רק לאחר 70 שנה. ואמרו חכמים, סתם חייו של אדם 70 שנה. אם כן, האדם שנטע את עץ החרוב לא יראה פירות מהעץ הזה, באופן נורמטיבי, כי הוא ייתן פירות אחרי שאדם הזה כבר לא יהיה בעולם. ולמרות זאת, האדם הזה נטע את עץ החרוב, מה זה מלמד? שהוא לא רוצה, הוא לא נוטע את עץ החרוב כדי למש חשקים. מה שמניע אותו זה לא החשק, זה לא הענבים, זה לא המעטפת החיצונית החומרית. הראיה שהוא לא יצליח לממש את החשקים האלה, אז למה בכל זאת הוא נוטע את עץ החרוב? כי הוא רוצה ללכת בדרכו של השם ולהטיב לדורות הבאים. הוא משאיר את עץ החרוב לדורות שיבואו אחריו, שיהנו מהחרובים. אז אני חוזר לכל הביטוי הזה, לכל הפתגם הזה. העולם שלנו כלפי חוץ הוא חשק, ענבים. כלפי פנים הוא חפץ, יין. מה התפקיד שלנו? להוציא את היין מהענבים, ואז לייצר יחס נכון בין המעמד הפנימי למעמד החיצוני. אז אני חוזר, חשק נטיית אילנות, מצד האמת נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו, איפה אתה רואה באמת שבכל חשק יש חפץ, שמה שמניע את האדם זה החפץ, למרות שלא צריך לבטל את החשק כמובן, אבל בעומק החשק יש חפץ, כלומר, החפץ הפנימי ייצור את היחס הנכון אל החשק החיצוני. איפה אתה רואה את זה בצורה מאוד ברורה? שעיקר תוקפו מובלט, בולט, בעץ החרוב. נפלא. אפשר לומר שהחיים שלנו כמשל, זה הפתגם הזה. כלפי חוץ חשקים, כלפי פנים חפצים, והתפקיד שלנו לגלות חפצים, אידיאלים רוחניים בתוך מציאות חומריות, ולייצר את היחס הנכון בין שניהם. וכל זה רמוז ביין. יין ישמח לבב אנוש, אני חוזר אלינו, כי יין הוא בעצם הביטוי לחשיפה של התוכן הפנימי מתוך המעטפת החיצונית, ולא להיות שקוע ושבוי ומשועבד לכל המעטפת החיצונית שאותה אנחנו פוגשים כשלב ראשון בעולם הגלוי שלנו. לכן בכל מעמד רוחני, תמיד בורא פרי הגפן, בורא פרי הגפן. יושבת עוד דוגמה, יושבת משפחה בשולחן שבת. שואלים אותה למה אתם יושבים פה בשולחן שבת. הם יכולים לענות תשובות חשקיות. לפחות שתיים. אנחנו יושבים פה בשולחן שבת כדי לגבש את המשפחה. איך קוראים לזה היום? סעודת שבת ישראלית, נכון? לגבש את המשפחה. בסדר, נכון? יפה. לגבש את המשפחה זה חשוב. פעם בשבוע כולם, או רובם לפחות, נפגשים סביב השולחן. נפלא. במשך השבוע כל אחד עשו, הוא קרס לענייניו. בשבת, גיבוש משפחתי. יפה, תשובה חשקית ראשונה. תשובה חשקית שנייה, עוד יותר חשקית. למה אתם יושבים פה עכשיו בסעודת שבת? פעם בשבוע אפשר לאכול בצורה מסודרת, בלי למהר לשום מקום, בלי איסורי מצפון, קוראים לזה אפילו עונג שבת. נפלא. יופי, אפשר לאכול בלי לחץ. יפה, תשובה חשקית. אבל מצד האמת, אנחנו פה יושבים בסעודת שבת, כי יש כאן קדושה בשבת. ויברך ויקדש ברכו וקדשו את השבת. אז נכון שיש גם עולם שחשקים, יש גם גיבוש משפחתי ואוכלים בנחת. הכל נכון, אבל בעומק זה, בעומק הענבים האלה יש יין. היין זה קדושת שבת וכו', עם כל מה שאנחנו מכירים. בקיצור, רוצה לפי זה. סיכום. שנכנס יין יצא סוד, לא כי יין בגימטריה 70. אלא יין זה התוכן הפנימי של המעטפת החיצונית שאותה אנחנו פוגשים, אבל את התוכן הפנימי הזה אנחנו צריכים לחשוף, ואז לייצר יחס נכון בין הפנים לחוץ. יפה. עכשיו, רגע, יש סכנה, מה הסכנה? אולי רק עוד משפט אחד. אמרנו בעקבות הזה משיכה, הגפן תיתן פריה ויין ביוקר. לפעמים אנחנו שייכים אל הפירות, רק אל הענבים, רק אל המעטפת החיצונית. ואז אנחנו שוכחים את התוכן הפנימי, את האידיאל הפנימי. זה בעיה אחת, נקרא לזה איזה מין התמכרות חומרית אל הענבים, תוך שכחת התוכן הרוחני אל היין. יפה. אבל יש גם אפשרות שנייה. האפשרות השנייה זה שמרוב שאנחנו רוצים להוציא את היין, אנחנו שוכחים את עולם החשקים הטבעי שלנו. שוכחים את הענבים, כלומר מרוב ששכינה ביניהם, שוכחים להכין כוס קפה אחד לשני בבוקר. כי שכינה ביניהם, שכינה לא זקוקה לכוס קפה. בסדר? אז יש כאן שתי סכנות. סכנה אחת שנהיה שבועים בענבים, וסכנה שנייה שנהיה שבועים ביין. אז הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. עכשיו, אם אנחנו רוצים להגיע אל היין, ואנחנו רוצים במרכאות להגיע לתוכן הרוחני, יש כאן סכנה. הסכנה שאנחנו נשכח את הממד החיצוני, כלומר רגע נדבר במושגים חיצוני ונעשה את הנמשל אלינו, הסכנה שאדם ששותה יין יכול להפך להיות אלכוהוליסט. תמיד אנחנו רואים שכיתת אמונה במכון מאיר, זה פוטנציאל שיקור, או פוטנציאל שיקרות בכף ובקוף. למה? כי אנחנו עסוקים פה ביין של התורה, של התורה. של היהדות, של הופעת השם. זה לא לימוד הלכה, זה לימוד אמונה, זה פנימיות הדברים. וכו'. לכן צריך מאוד להיזהר מצד אחד לא להשתעבד למעטפת החיצונית, מצד שני צריך מאוד להיזהר לא להשתעבד לתוכן הפנימי, וכשלא יוצרים את היחס בין הפנים לחוץ באופן נכון. אז מה זה ממשיכים יין בצינורות? יין זה ביטוי לפנימיות. אבל הפנימיות הזאת צריכה להופיע בגבולות שלא נשכח את החיצוניות. אז מצד אחד שלא נתמכר אל היין ברמה האלכוהולית שלו, ואז באמת חס ושלום אנחנו פוגשים את הצד, הייתי אומר, החומרי של היין דרך היין, זה סוג של פרדוקס כזה. ומצד שני, שלא נתמכר אל הצד הרוחני ונשכח לשים לב לממדים החומריים. אז מה בעצם אומרים לחתן והכלה? ממשיכים יין בצינורות, מה אומרים להם בעצם? אומרים להם, שימו לב מה ברכו אתכם ברכות האירוסין ושבע ברכות, בורא פרי הגפן. דרך אגב, החתן והכלה גם צריכים לשתות מהיין הזה כמובן. בורא פרי הגפן, מה זאת אומרת? הבית שלכם אמור להיות בית כזה שמצד אחד הוא יהיה שייך לתוכן הפנימי בחינת יין, ומצד שני הוא לא יזלזל במעטפת החיצונית בחינת ענבים. בורא פרי הגפן, ממשיכים יין, כן, יין זה התוכן הפנימי, אבל התוכן הפנימי הזה, אם לא נשים אותו בצינורות, אם לא נשים אותו בגבולות גזרה, כאן הרב אומר כבר אני קורא, שצינור על פי המקובלים כידוע זה כלים, זה הגבולות שהשפע האלוקי צריך להופיע בעולם שלנו, אז ממשיכים יין בצינורות, תן מקום לתוכן החומרי של העולם, תן מקום לתוכן הרוחני של העולם, אבל תן לזה מקום שהיחס ביניהם הוא נכון. תראו, בואו נקרא את זה רגע. וזאת נקראת שמחה. שמחה, עוד משפט אחד, שמחה זה בעצם מתי אדם שמח. אדם שמח כשיש יחס נכון בין פנים לחוץ. הוא מצד אחד לא קנוע לחוץ, מצד שני הוא לא מכור לפנים, אלא יצר יחס נכון בין החוץ לפנים, עיקר תפל, פנימי חיצוני וכו'. לכן, נועם השמחה שראוי שיבקש כל איש בחייו למצוא, ראוי שתהיה מוגבלת. כי אם יש שמחה שהיא לא לפי היחס הנכון בפנים לחוץ, אלא כאן הרב הולך יותר לכיוון של החוץ, כלומר, שאנחנו מתפעלים יתר מכל המציאויות החיצוניות, נגיד מתפעלים מהענבים יותר מדי, או ברמה של האלכוהול, מתפעלים מהאלכוהול כמשל יותר מדי, ולא חושפים את התוכן הפנימי שיש שם ביין הזה, אז, כי בעבור השמחה את גבולה, אם השמחה היא תהיה למעלה מהגבולות שלה, כלומר לא נדע איפה לשים את הקווים, אז תביא לידי מצב עוללות שסופה תוגה. נכון? כמו כל אדם אלכוהוליסט, חס ושלום, שכשהוא שותה יין הוא מרגיש סבבה, הוא מבסוט, הוא מה שנקרא מרחף מעל המציאות, ועוד כמה דקות הופיע התרסקות. אנחנו מכירים את זה מצוין. כלומר, אני מקווה שלא מצוין. כלומר, כי בעבור השמחה, דרך אגב, זה אנחנו לפני פורים, אז החכם עיניו בראשו. כן? לא, זה נפסק להלכה. זה הלכה ממש. להתבשם. חייב איניש לבסומה. לא חייב איניש להשתקורה. חייב איניש להתבשם, לא להשתקר. מה הגדר אומר הרב קוק? מה הגדר ההלכתי? הגדר ההלכתי, שכשיגידו לו שהוא צריך לעמוד לפני מלך, למשל כמו תפילה, אז הוא יודע לעמוד לפני מלך. כלומר, הגדר הוא, אני צריך לשתות יין עד מצב כזה, שאם יזמינו אותי לראיון בטלוויזיה, לקראת הבחירות בשמונה בערב, שכל האומה רואה, אז אני יודע להיות אדם שפוי ולדבר לעניין. אבל אם אני אתחיל שם לקשקש, אז כבר עברתי את הקו. זה הגדר שאפשר, שצריך להתבשם, וזה הגדר שאנחנו מצווים להתבשם בו, שיכול לעמוד בפני מלך. ככה גדר הלכתי, שישתה יין לא עד כדי לבטל מצוות, או לבטל מידות, או לפגוע בן אדם לחברו. ניקח את הדוגמה של מצווה, שיכול לעמוד בפני מלך. זה הגדר. בסדר? אז חייב, איניש לבסומה. עד אלו ידע, בן ארור המן, יש הרבה הסברים. ההסבר הפשוט של הרמב"ם, פסק הרמ"א להלכה. מה זה עד אלו ידע? פשוט, ירדם. ואז שהוא נרדם, הוא חסר הכרה, אז הוא לא יודע. כלומר, צריך לשתות יין ברמה כזאת, שאדם מתחיל לנמנם. בסדר? כמה לנמנם? לנמנם לילה שלם, לנמנם על הסטנדר בבית מדרש. בסדר, סוגיות הלכתיות. נגיע לפורים, בלי נדר נדבר על זה. אז אני חוזר שוב. נועם השמחה שראוי שיבקש כל איש בחייו למצוא, ראוי שתהיה מוגבלת. כי בעבור השמחה את גבולה תביא לידי מצב עוללות שסופה תוגה. והדרכה הנכונה לקניין השמחה הממוצעת, אם כן, מה הדרכה הנכונה? איך אנחנו בונים בית שהוא בית שמח באופן ממוצע בין האידיאל הרוחני לבין המציאות החומרית, בין היין לבין הענבים? איך אנחנו בונים את זה נכון? והדרכה הנכונה לקניין השמחה הממוצעת, שהיא אור חיי האדם שתועילהו לקנות המידות הטובות והשלמת החוכמה ויראת השם תאורה, כלומר כשאדם ימצא בפועל, יקשים בפועל, יממש בפועל את שלושת המדרגות הייחודיות שלו, א' חוכמה, ב' מוסר, עד לכאן אדם רגיל גם גוי, ג' ישראל יראת השם תאורה, יראת שמיים, אם כן בואו נדבר רגע במושגים אחרים, חוכמה, מידות וקדושה, זה מה שבעצם, זה עיקר החיים, זה היין של החיים שלנו, זה הגפן, זה הפנים של החיים, להיות אדם חכם, להיות אדם מוסרי, וכל זה להשתמש כדי להיות אדם קדוש, זה ככה, כל התמצית בחצי משפט, אז היות וזאת המטרה, שאור חיי, עוד פעם, שהיא השמחה הממוצעת, שהיא אור חיי האדם שתועילו לקנות, א', המידות הטובות, המוסר, ב', והשלמת החוכמה, שכל, שקפת עולם נכונה, סדרה עדיפויות, וכו', ג', עירת השם תאורה, קדושה, היא, אם כן, איך, אז מה הדרכה הנכונה להגיע לשמחה הממוצעת הזאת כדי לקנות את הערכים האידיאליים האלוקיים האלה? היא, במה שימאס האדם, הדברים המותרים. למאוס את המותר. אז ממשיכים יין בצינורות, מה בעצם אומרים לחתן והכלה? יין זה פנימי, אבל גם יין זה יכול להיות מאוד חומרי. נקרא לזה אלכוהול, שכרות, בסדר? אז היין צריך להופיע בעולם שלנו, היין כמותרות, שיש בהם תוכן פנימי, הוא צריך להופיע בגבולות גזרה. ממשיכים יין בגבולות. כלומר, אי אפשר לתת לחומריות להשתולל. עד לאן זה מגיע? אז כאן הרב אומר ככה, משפט שהוא כותרת ראשית, צריך לפרק אותו ולדייק אותו. במה שימאס האדם, הדברים המותרים. כביכול לפי זה יוצא, שהבית צריך להיבנות באופן כזה, שכל משהו לא הכרחי הוא מחוץ לבית. אפשר לתת כמה דוגמאות? יפה, האם הכרחי שבבית יהיה לי שטיח? לא, יכול ללכת על רצפה, מה הבעיה? האם הכרחי שבבית יהיה לי קונקור חשמלי? מה הבעיה? לא, אפשר לחמם על קיריים, אולי נעשה אפילו איזה קומזית. האם הכרחי שלי תמי ארבע בבית, מה הם קרים? לא, אפשר לשים ברז המקרר, האם הכרחי שלי מקרר? לא, אפשר לשים בקבוק בכנרת, הבטיח בכנרת, התקרר. האם צריך בית? לא, מספיק אוהל. בקיצור, אנחנו מבינים שצריך קצת לשייף את ההגדרה פה. כלומר, זה לא... הכרחי. הכרחי, איך פעם בדור שלי אמרו, לחם, מרגרינה וזיתים. טוב, זיתים זה קצת יקר, לחם ומרגרינה. לחם שחור, פעם זה היה יותר זול מלחם לבן. לחם שחור ומרגרינה. כן. טוב, האם לזה כאן הרב מתכוון? הרי בפסקה הקודמת הוא אומר במפורש, אומנם המותרות, אם שאין למעשם ולאבדם, כי מיעוטם יפה. כלומר, התורה לא מחנכת להכרח במובן ההכרחי-הישרדותי של המילה. אלא אפשר קצת להרחיב את החיים, תכף נראה קצת יותר גבולות מדויקים. אז נראה למה הרב מתכוון פה, אבל ברור שמה שהרב מתכוון הוא, שלא יכול להיות, ותכף נקרא את זה, שלא יכול להיות, שאדם מתרגל לחיות חיים מותרים, בוא נדבר אפילו ברמה הכלכלית, עד כדי כך, וכולנו יודעים שהמשפט שאנחנו נגיד עכשיו הוא אמת מוחלטת, עד שלצערנו הרב, הרבה פעמים, המותרות האלה נהפכים להיות הכרחים. למה? כי אדם ככה יתרגל. אז היות והוא הורגל, ומצד האמת הוא יכול להסתדר בלי, אבל הוא כבר 30 שנה חיים, אז עכשיו הוא לא יכול לחיות בלי. יש אחד שלא צריך מכונית, יכול לרכוב על אופניים ללכת ברגל. אבל מה, הוא 30 שנה הוא נוסע במרצדס, כי זה הסטייל החברתי שלו. נו, עכשיו אמרו לו, תשמע, לא רק לא צריך מרצדס, אפשר גם סוסיטה, גם סוסיטה לא צריך תריקב על אופניים. עדיף לו חשמליות שתעשה כושר. חביבי, אני נוסע במרצדס 30 שנה. איך אני יכול לרדת ברמה? הוא כבר התרגל, הוא כבר... איכשהו יורד בחדר המדרגות, הוא כבר מריח את הריח של האור של המרצדס, של הקורסה. הוא לא יכול בלי. אז הרבה פעמים, כמו שרב קורא זה בהמשך, אנחנו נהפכים לעבדים מחודנים, עבדים משועבדים. לכל מיני הרגלים שהם בעצם התמכרות למותרות שהפכו אצלנו להכרחים, נפקא מינות מעשיות, ואז האדם מוצא את עצמו עובד שעות נוספות בעבודה ומפקיר את כל הערכים שבאמת בשבילם הוא הקים משפחה, כמו אישה, ילדים, בית, ערכים, אידיאלים, תורה, כלליות, והכל כדי להחזיר את המשכנתא, כי הוא גר בבית שהוא חלם עליו כשהוא היה איזה נער בן 14. לפעמים חלומות מתגשמים, אז הוא המשכנתא הקשיב על אותו חלום. זה לא מצחיק בכלל. החיים מתהפכים, הכל מתהפך. אני קורא עוד טיפה. על כן ממשיכים יין המורה על השמחה בצינורות. אני רוצה רגע אולי להגיד עוד טיפה, עוד משפט אחד. ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך, בלי נדר נלמד את זה גם. ויכול להיות שהזכרנו את זה כאן פה פעם, אבל עכשיו המקום להזכיר את זה שוב פעם, או שוב. חז"ל אמרו כידוע, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבין דעתו של אדם. נפלא. הגדר הוא נאה. אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. הרמב"ם פסק להלכה, מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי. נאה. אומר הרמב"ם שם בסוגיית הלבוש תלמיד חכם, לא מפואר מדי, לא ילך עם בגדי זהב שמושכים תשומת לב, וגם לא שפל מדי שילך עם איזה סחבות שגם הם ימשכו תשומת לב. לא. תלך עם בגדים ממוצעים, מהלבוש תלמיד חכם, נאה ונקי. אם כן, המילה נאה או המילה נאה היא מילה שהיא חוזרת הרבה פעמים בהלכה. נאה זה לא מפואר מדי וגם לא נקרא לזה בזוי מדי. בסדר? אז אם כן, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. יופי. יש גרסה בגמרא שלא כתוב מרחיבים דעתו של אדם, כתוב מחריבים דעתו של אדם. אז לא הבנתי. אז בואו ניקח דירה נאה. דירה נאה זה מרחיב את דעתי או מחריב את דעתי? אפשר לעשות מחלוקת. הפרושים יגידו אישה נאה, סליחה, דירה נאה מחריבה, והחסידים יגידו דירה נאה מרחיבה. מחלוקת בין שתי גישות ביהדות. יש גישה שאומרת חיים קצת רחבים, יש גישה שאומרת קצת תצטמצם. בסדר, אבל לא צריך להגיד את זה. שתי הגרסאות אומרות בדיוק אותו דבר. היא גופה. אני מסביר. מה חז"ל אמרו? דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. זאת אומרת, יש לאדם דעתו. יש לו דעה. מה זה דעה? השקפת עולם, ערכים, אידיאלים, עיקר תפל, סדרי עדיפויות. הוא בעזרת השם משתדל לממש את סדרי העדיפויות האלה. אז יש לאדם דעתו, יש לו דעה. דירה נאה היא מרחיבה את הדעה. היא לא באה במקום הדעה. היא לא הופכת להיות הדעה בעצמה. לא הקרמיקה באמבטיה הופכת להיות הדעה. האידיאלים הם הדעה. הקרמיקה באמבטיה תרחיב. היות וזה רק המעטפת ולא הדבר עצמו, אז אני לא משועבד לקרמיקה הזאת. חשוב שנחמד, בסדר, אבל בגבולות גזרה. אז מרחיב דעתו. עכשיו שימו לב, נפלא, חז"ל דייקו. אבל אם זה בא במקום דעתו, כלומר זה החריב את דעתך. עכשיו, מה זה החריב דעתך? הייתה לך דעה, הנה הדעה פה, והרחבת הדעת היא פה. עכשיו, מה קרה להרחבת הדעת? היא פלשה לתחום שהוא לא שלה, החריבה את הדעת. אז לא נשאר דעת. אז מה עכשיו נהפך להיות הדעת? הדירה נאה. אז תלוי, אם דירה נאה היא רק מרחיבה את הדעת, נפלא. אבל אם דירה נאה היא מחריבה, כפשוטו, ממש כפשוטם של מילים, מחריבה בפועל, היא גורמת חורבן לדעת, היא מחריבה את הדעת, ואז בעצם היא הופכת להיות היא הדעת, אז זה מחריב דעתו. זה מה שחז"ל אמרו. לכן בין שתי הגרסות אין שום סתירה, לא צריך להגיד מחלוקת. אם הדירה היא רק מרחיבה את הדעת, נפלא. אם היא מחריבה את הדעת, אז היא מחריבה את הדעת. אז זה חורבן. ברור או לא? לכן, ממשיכים יין. כן, יין בבקשה, בכבוד, ברור פי הגפן. אבל תיזהר, אל תהיה פה אלכוהוליסט, ואל תשתאבד בטח לא לענבים. אז ממשיכים יין בצינורות, בגבולות גזרה. הנה המשפט הזה. על כן ממשיכים יין המורה על השמחה בצינורות, שהצינור זה סוג של הגבלה, שהן מוגבלות. וכן הורה הוראת הצינור, גם בפי חכמי הקבלה, מה שנקרא הצינור חלול, וכו'. גם לפי חכמי הקבלה על הגבלת העניינים בסידורם, כי הצינור הוא מכיל בתוכו את הכמות שיכולה לעבור דרכו, לא יותר, זה מה שהוא יכול להכיל. אז אם כן, ממשיכי עניין בצינורות לפני חתן וקלה, זאת אומרת, מה רוצים בעצם לסמן לחתן והקלה? תשמעו, העולם שאתם הולכים לפגוש אותו, בטח כמשפחה, יש בו תוכן פנימי, יש בו ביטוי חיצוני. נא לייצר יחס נכון בין פנים לחוץ. נא לייצר יחס נכון בין האידיאל הפנימי לבין המעטפת החיצונית. ממשיכים יין, אבל בצינורות. אדרבה בכבוד, יין. יין אפילו במובן החומרי שלו, בסדר? אלכוהול, אבל בגבולות גזרה. בורא פרי הגפן בגבולות גזרה. זה נקודה עקרונית. עד כמה צריך לחדד להם את זה? וזורקים לפניהם כליות ואגוזים. טוב, עכשיו זה מתחיל להיות ברור. כליות ואגוזים זה דוגמה למאכלים שאינם הכרחיים. מקודם הרב, אני חוזר שלו למשפט שאנחנו נפרק אותו, בעזרת השם, במה שימאס האדם הדברים המותרים, לא רק שלא ישתמש בדברים המותרים, הוא צריך למאוס בזה. הוא צריך לסלק את זה בפועל ולמאוס בזה נפשית, מוסרית, ערכית, למאוס בזה. טוב, אנחנו נראה בהמשך, אנחנו צריכים לדייק את המשפט הזה. בכל אופן, כליות ואגוזים נקרא זה היום פיצוחים, כמשל, זה לא דבר הכרחי. זה מה שנקרא, איך קוראים את זה בצרפתית, שכחתי? פריפלו. איך? אפרטיף. מה זה? מה זה? שטויות. נשנושים. לא, אבל התרגום של המילה, שטויות? לא. לפתן. כן, לא זה. שם זה עיקר הארוחה אצל הצרפתית. מה? ג'אלה, מה שנקרא. לא, אתה תימני, לא? טוב, רגע, 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 המרוקאים מרגישים עכשיו, רגע, רוצים להגיד משהו, כן. לא, אז יש, יפה, יפה, בדיוק. זה נקרא בהלכה גירור התיאבון. אז יש שני סוגים של פרטיף, או שני סוגים של מה שנקרא לפתן. יש, נקרא לזה הקדמה לסעודה, ויש אחר כך בסוף הסעודה. בסדר? אתה אומר, אנחנו מהמחמירים גם מפה וגם מפה. בסדר. מה זה? ברוך הבא. רק עכשיו זיירתי, זה יזיד אותך. ג'זיטיף. איך? טוב, עברית, יאללה, הלאה. גל, מה רצית להגיד? מאיפה אתם מבינים בדברים האלה? הגענו לאוכל, כולם מבינים. הגענו לקליות והאגוזים. בואו נמשיך, הלאה, הלאה. חייבים לסיים לפחות את הפסקה הזאת היום. הלאה. וזורקים לפניהם כליות ואגוזים. מה זה הזורקים הזה? אומר הרב, כשאתה זורק משהו, אתה מראה על חוסר החשיבות שלו. כלומר, לזרוק משהו, זה בעצם להגיד, זה לא חשוב. אפשר לזרוק את זה, אתה יכול להסתדר בלי זה. עוד פעם, אנחנו צריכים לשאף את כל זה, אבל כרגע. אומר הרב, וזורקים לפניהם כליות ואגוזים, מה המשמעות? זריקת האוכלים תורה על היעדר חשיבותם. אם כן, ודאי שאפשר להסתדר בלי פיצוחים, עם כל הכבוד, לאיזה מישמיש יבש. אפשר להסתפק בלי, אפשר לנהל חיים בלי מישמיש, זה בסדר. משמש, צריך להגיד. על כן ראו שהכליות והאגוזים שהם אינם מצרכי אדם ומוכרחים, שיהיו בלתי נחשבים בעיני האדם, הרוצה לקנות בחייו השמחה המוגבלת השלמה. אם אדם רוצה לקנות בחייו את השמחה הבלתי סופית, הלא שלמה, כלומר ההזויה, כלומר השתבדות לעולם החומר, עד רבה, אז הכל חופשי. אבל אם אתה רוצה לקנות שמחה שלמה, היא חייבת להיות מוגבלת. אתה חייב לעשות יחס בין פנים לחוץ, בין עיקר לטפל, בין רוחני לחומרי. ולכן זורקים לפניהם את הכליות והאגוזים, כדי להגיד להם, הייתי אומר ככה, זריקת הכליות והאגוזים זה בעצם הצינור. הצינור זה בעצם, שימו גבול. זורקים את משהו לא קריטי למציאות החיים שלכם. עכשיו אומר הרב, רגע, אבל עכשיו יכולה להיות תופעה הפוכה. ולצערנו הרב, התופעה הזאת אנחנו גם אותה רואים. אומנם פחות מהתופעה הראשונה, וגם היא קיימת. מתוך שאדם רוצה לזרוק את המותרות ובצדק, נראה בהמשך, אבל עוד פעם, אנחנו עוד נדייק את המשפט הזה, אז הוא יכול פתאום להתחיל לזלזל, לא רק במותרות, אלא גם במה שהוא צריך אותו, גם בהכרח. אומר הרב, אמנם בריחת או קרת המותרות לא יביא, לא, אסור שזה יביא, זה יכול להביא כפוטנציאל מקולקל, אבל לא יביא להפחית את ערך החיים בכללו, שאז אדם מזלזל אפילו לא רק במה שמרחיב את דעתו, אלא במה שהוא עצם דעתו. לא. לכן ההכרח של החיים אתה צריך להשקיע בו. הגלוסקאות, החיטה, הקמח וכולי, העוגה, הלחם, הוא הכרחיות החיים. זה שאנחנו זורקים כליות ואגוזים, זה לא מה שנזרוק לחם. הפוך, לחם לא זורקים. אסור לזרוק לחם, באופן עקרוני. לכן אמנם בריחת או קרת המותרות לא יביא להפחית את ערך החיים בכללו. כי הצרכים המוכרחים ראוי שיתפסו מקומם הראוי להם. לכן, על כן גלוסקאות שהם ייקח חיי אדם, כלומר קמח, חיטה, קמח, פת הבא בכסנין, פת רגילה וכו'. על כן גלוסקאות שהם ייקח חיי אדם המוכרחים, ראוי להרחיק מהם כל זלזול. כלומר, זה שאנחנו יוצרים איזה סוג של זלזול, לפי המילה הקודמת, מעיסה, בכל משהו מותריות החיים, זה נכון. עוד נדייק את זה יותר. אבל זה אחד ושלום לא אמור ליצור איזה תופעת לוואי, שמתוכה אנחנו נזלזל גם בצרכים ההכרחיים של החיים. מה פתאום? כן, זה כמו אחד אומר, שמע, למדתי שצריך לזרוק את המותרות, יאללה, אני מגיע למכון מאיר, לא מעניין אותי הפרנסה של המשפחה. נמאס לי לעבוד, הולך להיות אברך. אומרים לי תמיד שאברך זה הכי טוב. ב', נמאס לי לעבוד. אז אני קונה את שני העולמות באותו רגע. מצוין, גם סוף סוף פתרתי מהבוס, וגם סוף סוף אני פוגש את אלוהים. טוב מאוד. חביבי, רגע, יש לך פה משפחה לפרנס. אתה לא יכול לזרוק את החיטה, את הקמח, את הלחם, את הפרנסה, את האיזון בעובר ושב, אתה לא יכול. איזון באופן יחסי, במינוס הגיוני. בסדר.
מה, יש משפחות
שהרב יעבור כל החיים? אשרינו מטוב חלקנו. אין שום בעיה, רק שידאג שמשפחתו לא תהיה נזקקת ונצרכת לצדקות. זהו. אם יש לו דוד עשיר, מטוב ומנה, אם לא, שידאג לזה. מה? כלומר, אם יש לו דוד עשיר, מטוב ומנה מצד חשבון הבנק, לא בטוח שמטוב ומנה מצד הנפש. גדול הנהם הגיעו יותר מרשמיים. לא להיות מהניזונים מצדקה, כמו שהרב כותב מקום אחר. טוב, זה חשבון אחר. נעזוב את זה כרגע. לכן, דעת, הרמב״ם סיפור שלם. סיפור שלם. על כן, תראה רמב״ם במשנה תורה, ורמב״ם בפירוש המשנה באבות, וכו', דברים ארוכים. על כן, גלוסקאות, הרמב״ם אמר דברים חמורים מאוד, אבל לא נפתח, זה סוגיה שלמה זו. על כן, גלוסקאות שהם עיקר חיי האדם המוכרחים, ראוי להרחיק מהם כל זלזול. והחשיבותם והוקרתם תביא טובה וכישרון מוסרי לאדם. אני תמיד אומר לכל חתן שאני קשור אליו וכו', שיזכור מי חתם בכתובה, מי התחייב בכתובה על כל המחויבות שכתובות בכתובה. מי התחייב בכתובה? הוא. מי לא התחייב? לא אשתו, לא ההורים של אשתו, לא ההורים שלו, מי עוד לא? לא הגמח. מי? לא הדוד העשיר, ולא המעטפות שלא ישים לך בטבע. הוא לא ישים לך, אל תבנה על זה. לא. אתה. עכשיו החלטנו לא דברכים, בסדר, אז בוא נראה איך אני עכשיו מטפל באחריות הכלכלית שלי. בסדר? ואני חושב שחייבים לו את הברכים. מה זה חייבים? מי שמתאים לו ומתאים לה, והשנים הראשונות זה ברכה עצומה, אין ספק בכלל. אבל זה לא פותר את האחריות הכלכלית. מי שאחראי זה החתן, הוא אחראי. איזה שקט. לא, כי היינו בטוחים שמי שאחראי זה ההורים של הכלה. בעיה. מה? ההורים של הכלה, ההורים של החתן, הדודים, הדודות, הסבים, הסבתות. הקדוש ברוך הוא, כולם ישמחו לעזור. ברור, נהיה שותפים. אבל האחריות הבסיסית, היסודית, המקורית, עליך. אני רוצה להיות אברך, אשתי תלך לעבוד כדי להשלים את ההכנסה. אוקיי, אז אשתך כרגע, החלטתם ביחד, שאשתך כרגע היא היד הארוכה שלך. יד האריכתה. אז בעצם מי שהולך לעבוד זה אתה, רק היא כרגע הנציגה שלך בעבודה. בסדר? תבוא עליה ברכה. היא מוכנה להיות השליחה שלך. בסדר? אבל מי שיתחייב בכתובה זה אתה. אתה מחויב. טוב, יש הרבה מה לדבר, אז אולי פעם נפתח את זה יותר ככה, ברוחב ובעומק. לכן, כל הדברים המוכרחים, ראוי להרחיק מהם כל זלזול. והחשיבותם והוקרתם תביא טובה וכישרון מוסרי לאדם. בקיצור, שורה אחרונה. אז ממשיכים יין אבל בצינורות. איך זה בא לידי ביטוי? זורקים קליות באגוזים, לא זורקים מיני גלוסקאות. לכן, כל הערות האלה, ואת זה עשו לחתן והכלה בזמן חתונתם, כדי, הייתי אומר, לשים את החתן והכלה על הציר הנכון, שלא, מצד אחד, ליצור יחסי עיקר תפל, נקרא זה כאן ברמה של היחס בין הרוחני לחומרי, מצד שני, לא לזלזל בחומרי ההכרחי, שאנחנו צריכים עוד לדייק אותו, אני אומר את זה כבר הרבה פעמים בשיעור הזה. לכן וההערות על הדרכת השמחה ותנאיה כדי שתהיה שמחה שלמה ורק אם היא תהיה מוגבלת היא תהיה שלמה, אז ראוי האדם להיות מתעורר בהם בהתחלת בניין חייו וחיי המשפחה, לכן לפני חתן וכלה, שאז יוחז דרכו בצדק ומשרים, לבנות בית לתהילה ולתפארת בישראל בעזרת השם, וזרעו ידור ישר וצדיק בעזרת השם, המכלכל דברה במשפט. טוב, זה חלק א'. מי שישמע רק את השיעור הזה, חייבים השלמה של חלק ב' שחשבתי שנספיק היום, זה מקום מספר אחד. כי מקום מספר אחד, כמו שאמרנו, הרב לכאורה אומר קצת שונה. אמנם המותרות, אם שאין למעשם ולעבדם, כי מאותם יפה. בקיצור, אז איך אני יודע איפה נמצא הגבול בין ההכרח לבין המותרות? איך אני יודע איפה נמצא הגבול בין ההכרח לבין המותרות ביחס אליי? בשביל זה הבאנו מסילת ישרים. טוב, אז בלי נדר שבוע הבא, נמשיך מקור אחד ונשלים בעזרת השם דרך מסיעת ישרים. שאלה, בבקשה. אני מסכים עוד פעם, כאן כשהרב דיבר על היין, הוא דיבר בעיקר על הצד החיצוני של היין. למה שקראתי פה אלכוהול. הוא לא דיבר על הצד הפנימי, אני קצת הוספתי יותר מזה. בסדר? טוב, שר כוח, שבת שלום, ברוכים תהיו.